יחד עם המוני בית ישראל בארצות הברית וברחבי הגולה בחג ציוני ויהודי, בחג יובל השישים של המנהיג הדגול, הלוחם האמיץ, הטריבון הגדול, דוקטור אבא הלל סילבר. הכותרת הזו, אם כי כונסה על ידי הסתדרות הציונים הכלליים בישראל ועל ידי הנהלת בית ציוני אמריקה בתל אביב, היא עצרת אשר מסמלת את חגה של המדינה כולה, של היישוב כולו. ואנו על ידי עצרת זו, המתכנסת בעת ובעונה אחת עם חגיגת היובל הגדולה בניו יורק רבתי, בהשתתפות רבי המדינה האמריקנית, מנהיגי העם היהודי וצמרת התנועה הציונית על כל גווניה, פוריים רק חוף קטן, חוף פעוט, לאיש סילבר, אשר חלקו רב בהשגת עצמאותינו הפוליטית ובשחרור מולדתנו. הניו יורק הרלד טריביון כתב היום שדוקטור סילבר הפך לדמות אגרתית ביהדות ארצות הברית. אני רוצה לומר שהוא הפך דמות אגדתית לא רק בין יהודי ארצות הברית, אלא דמות אגדתית בין המוני ישראל בכל אתר ואתר. נתברכה התנועה הציונית שמנהיגיה הדגולים החל מהרצל, ויצמן, ויבדלו לחיים סילבר ובן גוריון, בחייהם הפכו לדמות הגדתית. בחייהם רקם העם את הגדות הפלאים על עבודתם, מפעלם, הקרבתם ושירותם הנאמן אשר שירתו את העם ואת המולדת. דוקטור סילבר הוא אחד מאלה אשר בחייו נהפך לאגדה. הוא הופיע אצלנו בתנועה הציונית, בעם היהודי, במלוא קומתו, במלוא כוחו הפוליטי, במלוא הכישרון והמרץ, במלוא הדינמיות, בעת צרה ומצוקה לעם היהודי ולתנועה הציונית. היה זה בשנים הטרגיות של מלחמת העולם השנייה. לא אז הוא בא לציונות, ומילדותו היה פעיל בתנועה הציונית והיה אחד ממניחי היסוד לאגודת נוער ציונית באמריקה כבחור בית הספר, יחד עם ידידינו דוקטור ניומן. אבל הופיע אצלנו במלוא כוחותיו המבוגרים לשרת את האומה בשנים הקשות של מלחמת העולם השנייה. עת הסתננו אלינו הידיעות הראשונות המחרידות על גיא התופת באירופה הנאצית. עת חדרו אלינו מהמחשך ההוא הידיעות האיומות על הטבח הגדול ההולך ונערך על אחינו, אחיותינו, אמותינו והורינו וילדינו. הוא הופיע בשנים הגורליות של מלחמת העולם השנייה כשכפות המאזניים של ניצחון ומפלה היו מאוד מאוד בלתי מאוזנות. הוא הופיע כשאנחנו כאן בארץ ובניין הארץ הוקפא על ידי הספר הלבן מ-1939 ועל ידי המלחמה שהטילה עלינו מרצון ומאונס אילם נגד הפוליטיקה אשר הממשלה המנדטורית ניהלה בימי המלחמה האלה כאן בארץ ונגד הפוליטיקה האכזרית שניהלה נגד שרידי פליטי חרב התופת של היטלר. הוא הופיע ומיד כמנהיג במלוא קומתו וזעזע בקריאתו את כל אדני ואבני הפוליטיקה הציונית אשר לאור המכשולים שנערמו בדרך בדרכה לגאולה, לשחרור, הביאה בכנפיה פשרנות, הביאה בכנפיה מגמות חיסול, הקטנת דמות התנועה, הקטנת דמות המטרה הסופית. וזוכרים אנו את הרוחות ששלטו אז בציבוריות שלנו, כאן בארץ ובגולה, מרכז רוחני, פריטי עם הערבים, מדינה דו-לאומית, ובתקופה יותר מאוחרת, כשדוקטור סילבר עומד כיארי נגד כולם, על הנאמנות הבינלאומית על ארץ ישראל. והוא שם לו למטרה לחסל את החסלנים, להחזיר לתנועה הציונית את תוכנה המהפכני, את רוחה, את נשמתה, להחזיר לה את מטרתה, אשר לרגל המכשולים דמותה נטמעתה. ואני אקריא לו את רשות הדיבור, בבקשה.
Chairman, Your Excellencies, ladies and gentlemen, the American ambassador and Mrs. Davis regret extremely that they are unable to be with you this evening. I know that they would have liked to have been here and to have participated in this fine meeting. I am happy to have this opportunity, however, to express both on their behalf and personally our best wishes to the prominent American, Dr. Abba Hillel Silver, on the occasion of his 60th birthday. Thank you very much.
Ir hanavata sukrutai, Dr. Josef Stal, bishem hanavata sukrutai.
Aronia Josef Ross, Salim Badim, Birotai Verabotai. Hanavata sukrutai Yudit, Levakeshet, לצרף את ברכותיה ואיחוליה הלבביים לכל הברכות שמוקירך ומעריצך של אבא הילל סילבר שולחים לו היום. מאז מותו של סטיפן וייס מסמל לנו סילבר את המלחמה הציונית באמריקה, בפנים ובחוץ. ואין מלחמה ציונית באמריקה דומה למלחמה ציונית בארץ אחרת. ישנה ארץ מחוץ לישראל שבה קובעים גורל בני ישראל, זאת ארצות הברית. ואנחנו מרגישים בימים אלו ישראל יותר ויותר שאם אין מבודדים בעולם, אין יהודים בעולם מבודדים, אז אם העולם המערבי יבין את שאלת היהודים בעולם ישראל,
הברית מאיפה שאני בא, קוראים לאמריקאים ינקיז, ובחלק הדרומי של אמריקה קוראים להם בשם לא כל כך קומפלימנטרי, וזה דווקא שני שמות שמחברים אותם יחד, קוראים להם דאם יאנקיז. ביום הראשון שאני הגעתי לארץ, לפני איזו שש שנים כמעט, וירדתי מהאווירון בלוד, אני למדתי מילה פה בארץ שזה קצת דומה למילה הזה של דאם יאנקי. וזה היה המילה פה בארץ בלופר אמריקאי. בכל האספות שאני הייתי נוכח עד עכשיו, שאחד מהטיפוסים האלו דיבר, אז היה מסורת שהוא היה מתחיל את הנאום שלו בעברית, מבטיח לקהל שהוא יכול להמשיך בשפה, אבל מהר עובר לאנגלית. ואני חושב שאני טבעי איש קונסרבטיבי, אם הקהל תרשה לי, אז אני אלך, אני אשמור על המסורת הזה. I'm sure that this friendly audience will sympathize with me in that I am substituting here for a man like Dr. Emmanuel Newman, who is really the head of this American Zionist house and cannot be present. Many of you, and practically all of you, I'm sure, have heard his well-reasoned speeches, his gift for putting over his points, and it's a feeling one comes away from hearing him of having been enriched. It's not easy to try to take a place of Dr. Newman, and I don't even pretend to do so. I cannot claim that, I must confess that I myself have not been an active Zionist, and that therefore perhaps the only claim I have from that point of view to attending an assemblage of this sort is the time that I've spent in the country and the fact that I come from a family which has for many years been connected with Zionism. My father attended the first Zionist Congress and thought sufficiently seriously about the idea that some 30 years ago he brought the family over here and we all went to school in Haifa, the three of us children, so that perhaps I can get by on the basis of what he did. My father was also a colleague of Dr. Silver's and held him in the high esteem which he is universally held by all who know him. My first contact with Dr. Silver was in the days of Machal. At that time, I don't think people in Israel realized the problem that was involved in taking care of these Americans who had come here voluntarily without much conception of what lay before them. And somehow or other, I got dragged into the middle of that situation. I didn't know quite what to do as it required some financial help. And so the first thing I did was I turned to Emmanuel Newman, who had been an old friend of the family's, and I cabled him and asked him for help. I immediately got back a cable saying that Dr. Silver and he would guarantee whatever sums were required and to go ahead and do the job that would be necessary. I didn't ask the directors of our bank, and on that basis we went ahead and started some activities which I think did something to alleviate the situation as far as those boys were concerned. My next actual contact with Dr. Silver was when he came here back, I believe it was in 48 or 49, and we discussed the problem of Machel, and from that we led into the idea of having some central address, some gathering point for Americans in Israel. At that time, we advanced a somewhat more modest scheme than this American house, but Dr. Silver immediately grasped the idea and gave it his wholehearted support. I later talked the matter over at Dr. Newman's behest with Mr. Frisch, and you all can see for yourselves now that the idea has really come true. I think that this house, this American Zionist house, fills a genuine need here in Israel. I think that perhaps it might be criticized for being a bit too generous or too lavish in its conception, but we have all learned, we who are connected with running the house, that despite this lavishness, the house itself does draw many people who use it, many functions and important functions that take place. And we even have great hopes that in its first year, it will be able to be completely self-supporting.
למי ששירת באותה מסירות ובאותו כבוד ובאותן תוצאות את המדינה כפי ששירת דוקטור סילבר. אין גם אצלנו המושג במדינה של אזרחות כבוד, ואני משער לי אילו היה דבר כזה, היה בוודאי דוקטור סילבר זכאי להיות אזרח הכבוד הראשון במדינת ישראל. אבל הייתה עיר תל אביב, ישנה ברוך השם, והיה לנו ראש עיר שעכשיו הוא שר הפנים מרוקח, אשר נותן לדוקטור סילבר את אזרחות הכבוד של העיר תל אביב, ואני מוסר את רשות הדיבור לשר הפנים.
קהל נכבד, חברים וחברות, אין זה לא לפי כוחי ולא לפי כישרוני להניח בפניכם את התיאור המדויק והמעמיק של דוקטור סילבר. אני גם יודע על האמת, לא הכרתי במידה כזו כפי שחבריי עשו זאת וידעו זאת, אבל נתקלתי בו בכמה מקרים מאוד אופייניים והמבליטים ביותר את אישיותו של בעל היובל של הערב. ואומנם נכון הדבר שהייתה לי הזכות למסור במו ידיי את תעודת אזרחות כבוד של העיר תל אביב לבעל היובל, וזה גם היה בתקופה שכוכבו היה לא במעלה השמיים, קצת בירידה. וחשבתי לי כבר תמיד לזכותי, ואני עושה את זה לא פעם, לא ללכת עם הזרם, ואז לתת אזרחות כבוד לאבא הלל זילבר היה קצת של הליכה נגד הזרם, שאז שרה ביישוב. והנה נתקלתי בדוקטור סילבר בסוף 1947, כמעט ביום ההולדת שלי, והייתי אז בניו יורק. ובו בזמן שרבים עשו את הדרך מארץ ישראל לאמריקה, החליט סילבר לנסוע לארץ ישראל. והארץ הייתה כולה להבה, כולה שריפה, כולה שוד וחמס מצד השכנים. ואנו בחורינו עומדים בהגנה בכל פינה ובכל בית, ונשמעות הפצצות בכל עבר. והרעדה לא הייתה קטנה, לא בארץ ישראל, כי בארצות הברית, שהייתה איזו הפצצה שחישלה את כוחו של היישוב וכל אחד, אז יהודי אמריקה, חלק ניכר, הם פרדו כאילו הפצצה תיפול על ראשם. והיה איש אחד בשמו סילבר, שבכל גודל קומתו חיזק את הרוחות. ושמעתי את נאומו האחרון לפני עזיבתו את ארצות הברית. זה היה הלילה הראשון שלי בארצות הברית, וזה הלילה האחרון שלו לפני נסיעתו. ובאיזה כוח, באיזה שפה מצוינת, אמנם לא עברית, אבל יש גם שפה אחרת שצריך לדעת להשתמש בה ולשכנע. מה גודל היה כוח שכנועו. הוא רצה לדעת ולראות במו עיניו מה אני עושה בארץ זו בימים האחרונים של גמר תקופת מנדט. והוא חזר בתקופה מאוד רצינית, מעורפלת, ושמיים מכוסים עננים מעל לראשינו כאן ומעל לראשי יהדות אמריקה. זו הייתה תקופה שעלה כוחו של מיניסטר אחד בארצות הברית ששמו היה פורסטל. הוא היה שר הביטחון לא פחות ולא יותר מארץ כארצות הברית. וכוחו היה עצום, והוא חתר נגד קיום החלטת האו"ם ב-29 לנובמבר 49, ופעל במלוא כוחו, וכוחו היה עצום בגלל שנאתו בעיקר לקומוניזם ולרוסיה. הוא החל כבר אז לשכנע את עמו שיש הכרח להכניס את הגיוס החובה בארצות הברית וגם להתכונן לבאות. ומשום כך כוחו היה גדול כשרצה למנוע את קיום ההחלטה ההיסטורית של 29 לנובמבר. והיו חסרים כוחות ביהדות ארצות הברית כדי למנוע את האסון, כדי למנוע את שכנוע של אנגליה על ארצות הברית שלא ייתנו לקיים את ההכרזה על המדינה לאחר שאנגליה הודיעה שהיא מסתלקת מהארץ, עוזבת אותה. והנה הופיע הארי השואג ללא הגבלה בכוחו, וזה סילבר, והסתער על הרצונות הרעים להחלשת כוחנו ולהמתת דמות ההחלטה של 29 לנובמבר 47. הייתי עד לזה של האדם ששאג, פתח, לא היה דע גבולים בכל מרצו ובכל מעודו, טבע שלא יבוא איזה שינוי שהוא. אבל ראיתיו בדמות אחרת שהופיע לארץ לאחר קום המדינה, והוא מה שקוראים בצרפתית en disgrâce. וזו מילה ידועה כשמלך לא רוצה בעיקרו, אז הוא בימים המודרניים יש כל מיני שיטות איך לעשות את זה. ובכל זאת אצלנו היו מבודדים את האדם ובודדו אותו. וזכורני איך שהוא היה בא בחשאי, כמעט איך שהוא יושב לבדד במלון ידוע שכיום גם אנחנו שוכנים עד שאנחנו נבוא בדיסגרס. איך שהוא היה נוסע לבדו, איש לא מדבר איתו, וכמעט שהיה קצת לא מסוכן או קצת לא נעים להיות ידיד של סילבר. וראיתי אותו גם באמצע הקונגרס האחרון. החבורה שלנו, של הצעירים הקטנים, לא עזבו אותו. כל אחד בנפשם היו קשורים אליו ולאמונה שכוח כזה אסור שיבוזבז. לא מרובים הם הכוחות בעם ישראל שהוא מרוכז, כפי שאמר דוקטור יוסף טל, כמעט ברובו במדינה אחת. והאופייני בתמונה האחרונה הוא שהעזבה אצלו הייתה לא מחלישה את אמונתו בגאולת הארץ, כי מחזקת אותו, מחזקת אחרים באמונתו של גאולת המולדת. והנה היום אנחנו מתברכים בהגיעו ליובל השישי. זאת לא שמחה גדולה לאיש להגיע ליובל לפי הגיל. עוזר פעם הוא צריך לזכור שעברו כל הרבה שנים. והשמחה היא בעיקר לאלה שלהם נותן את ההזדמנות לברכו, לשבחו, לתת לו את התעודה הבלתי נראית שלא מתקבלת בסמל לא של תעודה בכתב, לא על קלף, לא על סמל פיזי, כי אם באהבה. ואנחנו שומחים הערב הזה את כל אהבתנו לדוקטור הלל סילבר, כי זו האות הכי נפלאה שעם יכול לתת לבנו היקר. החודשים הזמינה הסתדרות ציוני אמריקה משלחת מחברינו לבקר ברחבי ארצות הברית. בראש המשלחת עמד חברינו מר סאטר. הייתה לו הזכות והעונג להימצא במחיצתו רק לפני כמה שבועות לפני שובו ארצה. ואני נותן את רשות הדיבור לשר התחבורה. בין מנהיגי היהדות והציונות תופס דוקטור סילבר מקום מיוחד. אם כי לא היה אף פעם איש המעשה
הארץ ישראלית בארץ, הרי בכל זאת הוא שופע כולו שורשיות ארץ ישראלית וישראלית. כמה תכונות וסגולות מציינות אותו. איש הרוח, איש התרבות הכללית והיהודית, נועם בחסד עליון ברחבי ארצות הברית. אבל בעיקר איש בעל חוט שדרה, זקוף קומה, איש שכולו אומר גאווה לאומית, הכרה לאומית יהודית וישראלית וגאון לאומית. והודות לתכונות אלה יכול היה בעבר לפעול את אשר פעל יחד עם אינטואיציה מדינית מאוד מקורית שלו. ותכונות אלה מציינות אותו היום כמנהיגה אמנם הבלתי מוכתר של יהדות אמריקה. בתהליכי ההתגבשות של המרכז היהודי הגדול באמריקה, שאנו עדים להם בימינו אלה, דווקא לאחר הקמת המדינה, יש כמה הופעות שמבחינת עתיד העם היהודי, מבחינת עתידה של המדינה וחיזוקה, אין שום ספק שהם מחייבים בראש יהדות אמריקה אישיות כדמות דוקטור אבא הלל סויד. מסיבות הזמן גזרו עליו שתיקה, והוא נתכנס בפינתו, ושם הוא ממלא את חובתו האחת, היא לא חובתו המלאה. ההתפתחות אשר אנו עדים לה, האפשרויות הטמונות בעתיד הקרוב, גם לגבי יהדות אמריקה וגם לגבי מדינת ישראל, מחייבות כאישיות כדוקטור אבא הלל צילבר תתפוס מעתה את המקום שהועד לו על ידי ההיסטוריה. בשום מסיבות, בשום תנאים, ואני מוסיף לומר גם לא רצון אישי שלו, יכולים למנוע את שובו לפעילות המדינית היהודית והציונית. אין אנו יודעים מה טמון לנו בחיק העתיד. יודעים אנו כי נהיה זקוקים למאמצים גדולים כדי להתגבר על קשיים רבים העומדים לפנינו, כאן בארץ, ובמידה לא פחותה מזה, בצורך הגדול של גיבוש הכוח היהודי מחוץ למדינת ישראל. מתוך ניסיוני ומתוך הסתכלותי בחלקים שונים של ארצות הברית, עמדתי על מידת האהדה וההערכה העצומה של המוני בית ישראל באמריקה לדוקטור סילבר. ומי שזוכר את ביקורו כאן, אם אני טועה לפני שנתיים, כאשר עבר את הארץ לאורכה ולרוחבה כאורחנו, ונתקבל כאן כמנהיג, כאיש אשר עיני העם נשואות אליו, אשר מצפים ממנו להשראה, להדרכה, לפעולה.
ברכתנו ליובל השישים שלו, והוא הרבה יותר צעיר מכפי גילו. ברכתנו אשר עלינו לשלוח אליו היום היא. דוקטור סילבר, העם כולו, היישוב כאן, מצפה ממך, תובע ממך, שוב למלא את תפקידך. זאת היא הברכה שאנו שולחים לו כהוקרה על העבר וכתביעה אל העתיד. המברכים, מר הפמן.
כבוד היושב-ראש, שרים, גבירותיי ורבותיי, הערב אנחנו מתארדים עם החברים באמריקה שחוגגים את חג השישים רבי הרבי גילות סילבר. לפני ימים אחדים סיפר סילבר במסיבה קטנה כי כאשר הוא בא להיכהן בתור רב בקהילה שלו, שהיא רפורמית, בקליבלנד, לפני שנים רבות, לא היה ארון קודש בבית הכנסת הזה, והיו מתנגדים להכנסת ארון קודש וספר תורה, מכיוון שזה היה טמפל של רפורמים שלא החזיקו במנהג הזה. והוא הכניס את ארון הקודש לטמפל הזה, ואת ספר התורה. אפשר להגיד שהוא הכניס את ארון הקודש גם לתנועה הציונית, בשעה שהיא הייתה כמעט מרוקנת מתוכנה, כמעט שהייתה כבר נידונה להשתדלויות, בשעה שלא חלמו כבר על התוכן הארצלאי המדיני המובהק על הקמת מדינה יהודית, ורק הוא במרצו ובהתלהבות שלו בשנים הכי אפלות לעם היהודי, בימי השואה, בימי הייאוש, בעצם מלחמת העולם, זורק לתוך חלל העולם את הדרישה הזאת של מדינה יהודית במלוא המשמעות, והוא שיכריע את ממשלת וושינגטון ואת ה-State Department לקבל את הדרישה הזאת של העם היהודי. אפשר להגיד שהוא היה האיש החוזה שראה שלא צריך להחמיץ את השעה, שמה שהושג אז אי אפשר היה כבר להשיג היום. יש לו עוד זכות מיוחדת, לא רק בשביל הציונות ולא רק בשביל המדינה שלנו ולא רק בשביל יהדות אמריקה, שהוא נותן לו את המעוף ואת הגאון הזה לדרוש ולהילחם בעת הדרישה הזאת, אלא אפשר להגיד שהוא שחרר במידה ידועה את המדיניות האמריקנית מהשפעת המדיניות הבריטית. בדרך כלל אפשר להגיד שהוא נותן גם לשליטים האמריקנים, ובראש ובראשונה למפלגה הרפובליקנית, את העוז ואת האומץ ללכת בדרך הפשוטה והישרה בכל מה שנוגע אפילו למדיניות האמריקנית עצמה. אם אנחנו רואים עכשיו את התקיפות של אמריקה, אם אנחנו רואים עכשיו את האישים שעומדים בראש המדיניות הזאת, שהולכים בדרכם ישר אחרי שיש להם אמונה בצדקתם. זהו אפשר להגיד גם כן חלק מהשפעתו של סילבר על גדולי המנהיגים של המפלגה השלטת עכשיו באמריקה. ואנחנו ביום זה, כשאנחנו חוגגים את מלאת 60 שנה, שזהו גיל הזקנה, אכן יש מילה שזקנה זהו זקן שקנה חכמה, ואנחנו מכירים את האדם הזה שקנה חכמה רבה, והעשיר את הספרות שלנו, ובעיקר הספרות שלו בתולדות המשיחיות בישראל, שכבר בספר הזה הוא מכיח עד כמה רבה האמונה ועד כמה הוא מייחס ערך גדול לאמונת המשיח בישראל. אבל אנחנו אומרים ש-60 זה פעמיים 30, ואם אנחנו אומרים בין 30 לכוח, אז זה כפליים כוח בהיותו ל-60. לדרוש ממנו כמו שנשמעה הדרישה הזאת. אם יש לך כוח, בוא נעבוד, מפני שימים קשים באים לקראתנו, ונחוץ לנו כוח כזה. רבי הבר סילבר, מחצית אחת של חייך עכשיו מאחוריך, המחצית השנייה תהיה קודש לעם ותהיה קודש לישראל.
ועכשיו נשמע את דוקטור אבא הלל סילבר בעצמו. יקריא קטעים מנאומו של דוקטור סילבר בפני עצרת האומות המאוחדות. בבקשה מתחיל.
יש בדעתנו לחיות בשכנות טובה לא רק עם המדינה הערבית בארץ ישראל, אלא גם עם כל המדינות הערביות ברחבי המזרח התיכון. ללא ספק אומרים אנו להקפיד על כיבודי שוויון זכויותיה של האוכלוסייה הערבית במדינה היהודית החופשית והדמוקרטית. ומן הדין שתהיה אפשרות לפתוח בתקופה של קדמה ותחייה, שתהיה בבחינת מתנת חסד יקרה לכל העמים באותו חלק תבל חשוב. הישגי העם היהודי בארץ ישראל תוך תקופה קצרה ולנוכח מכשולים עצומים מרמזים על מה שאנו מקווים לחולל להבא יחד ובשיתוף פעולה מלא עם שכנינו. אולם תהיה זאת דרך של תבונה, צדק ואומץ לב. העם היהודי ממתין חדור תוחלת להכרעת המוסד הזה. העולם תמך בשובו של עם ישראל לארץ אבותיו. מדינאי העולם עמדו בפני הבעיה הטראגית של חוסר קורת גג יהודית לאומית והמיתו שכם לפתרונה. נתעשרה זכותו של העם היהודי לבנות מחדש את חייו הלאומיים במולדתו ההיסטורית. העם היהודי ניצל ברצון אז את ההזדמנות הנכספת וניגש להחייאת ארץ ישראל עתיקת היומין בצורה שעוררה את הערצת העולם כולו. העם היהודי יפרע את השממה ותפרח כשושנה. ויש לקוות שמוסד בינלאומי גדול זה, בסקרו מלאכה מסרה ופרויה זו, ירצה בהמשכה, ירצה בקידום המפעל ובהגשמת תוחלת הדורות. יהיה זה מעשה שיפאר וירומם את קרנו של ארגון בינלאומי זה לצמיתות. יהיה זה מעשה עילאי של צדק בינלאומי. אדוני היושב ראש, חברי הוועדה, מסביב לשולחן זה יושבים נציגי מדינות ערביות שממשלותיהם התחייבו לשמור ולקיים את מגילת אונו, ואשר לפי הודעתם עצמם קראו להתנגדות אלימה להחלטת אונו. זינו וצידו כנופיות מבין נתיניהם שעברו אחרי זה את הגבולות לארץ ישראל כדי לזרוע מוות וחורבן בין תושבי הארץ. אפילו ברגע זה הם מתכוננים לפעולות צבאיות עוד יותר מקיפות. זוהי הפרה גלויה ושחצנית של מגילת אונו המחייבת את חבריו להימנע מאיום בכוח או משימוש בו ביחסים בינלאומיים. נציגי ארצות אלה שהשליחה את אונה מאחרי גבעם נמצאים כאן כיום ומשדלים את ארגון בינלאומי זה אשר את כוחו וכבודו הם רמסו ברגליהם להכשיר את תקפנותם ולתת להם פרס על אלימותם על ידי כך שאונו יבטל את החלטתו שנתקבלה ברוב עצום ולקבל במקומה החלטה שתהיה כולה לשביעת רצונם הם. זהו באמת מחזה לא ישוער, מפתיע, מבהיל ומבשר רע. בארץ חיים שני ימים נבדלים ומיוחדים, וכל אחד מהם תקוותיו הלאומיות, אופיו המיוחד, ודת, תרבות ושפה נבדלות. כל אחד משני ימים אלה רצונו להיות שורר בביתו ולקבוע את עתידו הוא. אונו נוכח באמיתותן המלאה של עובדות פשוטות אלה, שאין לחלוק עליהן, ולכן החליט להכיר בעצמאותם ובחופשתם של שני העמים על ידי הקמת שתי מדינות סוברניות. אין פתרון טוב מזה. ניסיון לדחות את הפתרון הזה רק יחמיר את המצב ויעריך את העינויים. העם היהודי קיבל באין ברירה את החלטת החלוקה הכרוכה באובדן חצי הטריטוריה של הבית הלאומי היהודי. הכל למען השג עצמאות ומעמד מדינה. עצמאותו הוכרה למעשה על ידי אונו. היהודים לא יוותרו את תעלותה העצמאות שהשיגו סוף סוף. וגם אונו אינו רשאי לפנות בדרישה אכזרית זו אל עם אשר הצהיר אליו אנו מכירים בזכותכם ההיסטורית להקים מחדש מדינה יהודית ביהודה העתיקה ואנו נעזור לכם בכל הדרכים בהקמת מדינה זו. יהודי ארץ ישראל אינם יכולים להפסיק וגם לא יפסיקו את פעולתם להקמת מדינה יהודית. ויהיה התפקיד קשה כאשר יהיה, לגביהם זה צו, ליהודם ההיסטורי, לפניהם אין ברירה. האם זה מתפקיד אונו לשלול מעם את חירותו ועצמאותו, או תפקידו הוא לעזור לעם בהשגת חירותו ועצמאותו במהירות ובשלימות האפשרית. יום 15 במאי נקבע כיום התחלת הסדר החדש בארץ ישראל. בהתאם לזה תתחיל הממשלה הזמנית היהודית לפעול. למחרתו של תאריך זה, במגע ההחלטה של אונו, המדינה היהודית תהיה אז לעובדה. האיום היחידי לקיומה יבוא מארצות הרביעיות השכנות המטפסות את העצה כיצד למגרה. זוהי התגרות באונו. בכל ליבנו אנו מקווים שאונה יגיב על התגרות זו לא רק למען העם היהודי, אלא גם למען כל העמים הגדולים והקטנים אשר אונה הוא מגינם ונשקם. העם היהודי, אם כי הוא נתון עתה במצוקה, מתקדם לקראת העתיד אשר לא נבוכוזב ונביאיו מימי קדם, לקראת תקומתו החופשית על אדמת אבותיו, כשהוא סומך על צדקת טענותיו, על רצונם הטוב של העמים ועל עזרת האלוהים.
תמיר המזכיר הכללי של המפלגה יקריא את החלטת העצרת לקראת יובל השישים של דוקטור סולה. עצרת היובל לכבוד יובל השישים של דוקטור אבא הלל סילבר, שנתכנסה בתל אביב הערב מטעם הסתדרות הציונים הכלליים ובין ציוני אמריקה, שולחת למנהיג הדגול ברכות נאמנות וחגות. העצרת ועימה המוני העם במדינה מאחלים לדוקטור סילבר שימי יובלו אלו ישמשו עוד לחזירתו לפעילות ציבורית פוליטית במקום המיועד לו בתנועה הציונית העולמית. עצרת שולחת לבעל היובל
ברכת אריכות ימים, ושפה לא רב הממדים ובעל הערך ההיסטורי יימשך עוד שנים רבות למען המדינה ועם ישראל כולו.
באספת עם שהתקיימה בירושלים, בירת ישראל, בשבת, ט"ו בשבט, בירכו את דוקטור אבא הלל סילבר, מנהיג הציונות הדגול, מר שמעון דיסקין, יושב ראש הסתדרות הציונים הכלליים, סניף ירושלים, וזו הלשון.
הציונות הכללית בירושלים גאה לשלוח את ברכותיה הנאמנות למנהיג הדגול וללוחם הבלתי נרתע לזכויות העם בכל התפוצות. רעיונותיך יהיו תמיד נר לרגלינו במאבקנו לקוממיות כל העם בארץ. הננו מקווים לראותך אזרח הבירה ותורם תרומתך כאן בציון להתגשמות שאיפותיך. בשם האזרח, אזרחי הבירה, הננו מברכים אותך ליובל השישים. המשך באון ואנו שכם אחד איתך.
סגן ראש העיר ירושלים, חבר הכנסת אליהו אלישר, הביא את ברכתו מעל במת האספה ההמונית בירושלים.
אזרחי ירושלים, בירת ישראל הנצחית, שולחים את מיטב ברכותיהם למנהיג הדגול דוקטור אבא הלל סילבר, ליובלו השישים. בימים קודרים אלה ליהדות כולה, לאור הסכנות הגדולות אשר מרחפות עלינו בארץ כבגולה, מחוץ ומפנים, זיקוקים אנו לסילבר שלנו, שיחזור ויתש שכם עם יתר ראשי העם ויעמוד בפרץ. הבירה מברכת את המנהיג שיזכה לאורך ימים ושנים ויחזור לתפקידו המחכה לו בתנועה הציונית להפעלתה וחיזוקה, לשיקום וקימום המדינה, לקיבוץ גלויות ולמיזוגם. כל לחי אבא הלל סילבר, לך ולרעייתך.